כל מה שאנחנו הוא תוצאה של מה שחשבנו. התודעה היא הכל. אנו הופכים להיות מה שאנו חושבים.
תודעה פוגשת נשות עסקים עם מורטו לדנו. הפודקאסט שמפגיש נשים עצמאיות עם העולם הפנימי העסקי שלהן. כאן נכיר כלים ייחודיים ושיטות עסקיות מגוונות, נשמע סיפורים עסקיים מרתקים ונדבר על שילוב עבודת רוח והתפתחות אישית עם היבטים עסקיים. כל מה שעסק צריך בשביל להצליח, בדרך המתאימה ביותר למובילה אותו, נמצא כאן. תודעה פוגשת נשות עסקים. מוזמנים ומוזמנות להצטרף לדרך.
ערב טוב, מה שלומכם? מה שלומכן? מה שלומך ליאור?
התרגשת.
ממש, אה? אז קודם כל, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, אם יש לנו צופים, אנחנו בדרך כלל שתינו נוטות לדבר יותר לנשים, אבל...
שניים יש, בני הזוג שלנו.
נכון, הם חשובים מאוד. אז קודם כל, מי שצופה בנו בפעם הראשונה, זו תוכנית שנקראת תודעה פוגשת נשות עסקים. המהות של שמי מור תולדנו, זה כאילו, זה שנייה, לא שכחתי רגע להציג את עצמי. והמהות של התוכנית היא בעצם לייצר כמה שיותר שיחות על עסקים נשיים. למה עסקים נשיים? בגלל שלדעתי, והלא גזענית, אנחנו פשוט עוברות כל כך הרבה טלטלות ומהפוכות בתוך העולם העסקי שלנו, גם כי אנחנו יותר רגשיות, גם כי אנחנו, הכל כזה נכנס לנו עמוק בפנים, וגם אנחנו הופכות להיות אימהות תוך כדי, ואז אנחנו צריכות להמציא את עצמנו מחדש. אז בעצם בתוכנית הזאת אנחנו הולכות לדבר על עסקים אנשים, על איך זה קורה, על ההצלחות, על הפקאפים של, של העסק, וכל אחת תביא את העסק הסנס הייחודי שלה. והיום יש לנו את ליאור סבר, שהיא מטפלת רגשית תודעתית, וככה זה הטייטל שלה. אז אנחנו נתחיל בזה שליאור, תספרי לי איך את רוצה להציג את עצמך.
זאת שאלה מעניינת. תקופה קראתי עצמי מטפלת הוליסטית, וזה נורא גדול.
נכון.
ואני מנסה בעקבות מפגשים איתך ו... ועוד לבדל את עצמי ולהבין מה המהות שלי. ואני חושבת שמה שאני מביאה זה מין שילוב של רגש עם, עם רוח, שזה חשוב, השילוב הזה, גם המנטלי, גם הרוחני וגם הפיזי, כאן ועכשיו.
ואם מישהו היה תופס אותך ברחוב והיית צריכה להציג את עצמך בחצי דקה?
וואו, איך את אוהבת לאתגר אותי. אז אני ליאור סבר. אתגרת. עדיין אין לי את זה.
קודם כל, ליאור אימא לשני חמודים.
נכון.
ונספר גם שהכרנו ככה, כי גם אני ביקשתי חברה קרובה פיזית אליי.
כאילו,
זימנת. זימנתי. בשפה של ליאור זה זימנתי, בשפה שלי זה ביקשתי. ויצא ככה שהילדים שלנו במקרה...
באותם גילאים בדיוק.
באותם גילאים. במקרה שלא במקרה, כי זאת השפה שלנו. הילדים בדיוק באותם גילאים, וליאור גרה שני... הייתה גרה שני בניינים בידי. ואז התחלנו להתחבר על כל השיטות למיניהם הרוחניות.
מאוד תורמות אחת לשנייה. מור עם הייחודיות שלה וה... ראייה מאוד עמוקה לתהליכים, וממש יודעת לדייק מה בן אדם צריך, מה אישה צריכה במיוחד בשביל לקדם את עצמה. ואני חושבת שהבאתי קצת יותר רוח והרבה ריקול.
גם בסוף סוף היה לי מי לדבר בשפה כזאת של מוזרים. אז אנחנו נתחיל ככה כדי להרים את האנרגיה ולחמם את הווייב באולפן בשיר ראשון. ליאור בחרה את בח לא נוגע של יהודית רביץ. את רוצה לספר לנו למה?
קודם כל זה שיר קסום בעיניי, והוא מאוד 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 מתאים לתקופה. זה שיר שאני משמיעה לילדים שלי לפני השינה, ועכשיו עם כל מה שהולך בחוץ הוא עוד יותר, אני חושבת, מדבר.
כן, אנחנו לא נוגעים.
אנחנו לא נוגעים.
אז בח היום לא נוגע.
רחוק.
יאללה, אז אנחנו נתחיל בווייב כיפי ונעים. תהנו. וואו, 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 איזה שיר מהמם.
שיר מושלם.
אז ליאור, אני רוצה שנתחיל דבר ראשון. יש הרבה מאוד שיטות טיפול.
לגמרי.
יש הרבה מאוד גישות לאיך צריך לטפל או איך נכון לטפל, וכל אחד מחזיק כמטפל או כמאמן את האג'נדה שלו, בטח במיליון האסכולות שקיימות. ובגלל שאת משלבת שיטות, אז מעניין אותי, אני יודעת קצת יותר, אבל בואי תספרי לצופים שלנו, ואתם כמובן מוזמנים לשאול שאלות.
בשמחה.
על גם על השיטות טיפול, וגם על התפיסה הטיפולית שלך.
אז נחזור רגע לשאלה הקודמת, למה קראתי לעצמי מלכתחילה מטפלת הוליסטית. אני מאוד מאמינה בשילוב. השיטה העיקרית שאני מטפלת בה נקראת ריקול הילינג, שאת מכירה היטב.
ואוהבת מאוד.
כן. זו שיטה שמחברת בין בעיות פיזיות בעיקר, אך גם רגשיות ודפוסים שחוזרים על עצמם, שאנחנו לא מצליחים לשבור, לקונפליקטים הרגשיים שהתחילו אותם. הרבה, אנחנו מתעסקים בכאן ועכשיו, מה קרה לפני שהתחילה המחלה או אותה בעיה, ואנחנו גם הולכים אחורה בשושלת. וזה מדבר ביולוגיה, כלומר כמה שזה נשמע גדול ורוחני, זה ממש ביולוגיה, מה קרה בגנים שלנו שישפיע עלינו להגיע לאיפה שאנחנו. אז זו שיטה מהממת.
זאת אומרת, מה קרה בסיפור השושלתי שלנו שהשפיע על מה שנקרא מחלות הגנטיות שלנו.
נכון.
כשמחלות גנטיות הן יכולות להיות גם דפוסים וגם מחלות על אמת, זאת אומרת, התפיסה הריקולית מדברת על זה שהכל מועבר, כן? נכון. ולכן יש מחלות גנטיות.
כן, אבל לא רק, כלומר, גם יכול להיות שאם מישהו יש לו דלקת בגיד, דלקת זה בדרך כלל בא בשלב הריפוי, אז זה משהו שקרה בכאן ועכשיו, זה לא תמיד חייב להיות קשור בשושלת. כן, במחלות הגדולות, גדולות, אלו שנחשבות גנטיות וממאירות למיניהן, אז כן, אנחנו נחפש גם בשושלת, אבל אנחנו נחפש גם בכאן ועכשיו.
אז זאת אומרת, אם מישהו נתפס לו הגב, זה בכאן ועכשיו.
לרוב, כן. אנחנו, זה משחק, זה משחק וצריך מאוד לדעת
אלא אם כן זה כאבי גב כרוניים וחזרתיים, ואז מתחילים להעמיק בסיפור השושלת.
נכון.
רוצה לתת לנו איזושהי דוגמה לאיזשהו מטופל או מטופלת, ככה סיפור כזה שתפס אותך.
אני אתן מטופלת שמכיוון והיא לא בארץ, גם יותר קל לי, זו מטפלת מברזיל, אחת המטופלות הראשונות שלי.
אגב, ליאור, אחת הייחודיות שלה, זה שהיא מטפלת בינלאומית. אני מכירה ממש מעט מטפלים שמצליחים איכשהו גם לצלוח את פערי המנטליות, השעות.
הייתי קמה בשתיים בלילה כדי לטפל בה, היא הייתה אמא צעירה. אז היא חיה בברזיל, והיא עברה שני הריונות, והיה לה גידול מאחורי עצם הזנב. יש לו שם מאוד ייחודי לגידול הזה, זה גידול שנוצר מתאי גזע. תאי גזע זה בעצם התאים שכל התאים שאנחנו נוצרים מהם. בגדול זה תאים שלא אמורים להימצא איפה שהם היו. וכל פעם הגידול חזר, כלומר פעמיים הוציאו אותו, והוא חזר בפעם השלישית, ואז היא הגיעה אליי.
שזה ממש סימפטום לריקול.
נכון.
זאת אומרת, אם מישהו מטפל ב... אני מרשה לעצמי ככה להביע, כי גם אני משתמשת בכלי הזה בצורה נהדרת. אני עובדת הרבה מאוד על דפוסים, פחות על המחלות, למרות שגם זה הגיע וגם זה מצליח ממש. אבל בעצם, כשיש איזשהו אדם שחווה... איך אני אקרא לזה, רגרסיות רפואיות באותה המחלה, זה סימן מאוד מאוד חזק לזה שזה קשור לשושלת, לסיפור השושלת.
גם בקורס הרבה מדברים על זה, בסרטן יש לפעמים מוציאים את האיברים, את האיבר הנגוע, ואז הסרטן יחזור בלי האיבר, כלומר במקום שהיה האיבר. מה שאומר שיש איזשהו קונפליקט רגשי, אנחנו יצורים רגשיים לפני שאנחנו יצורים ביולוגיים, וזה יותר ויותר המדע מתחיל להבין, זה נקרא אפיגנטיקה, מורכב, אבל בכל מקרה עשינו איזשהו תהליך, עצם הזנב קשור למיניות, והיו שם גילויים על המיניות של אבא שלה, ועשינו חיבורים, ואחרי שבועיים הפסיקו לה הכאבים.
מטורף.
ממש מטורף.
עכשיו, אני יודעת שאנחנו נשמעות כמו שתי מפגרות, אבל זה באמת קורה, ואפילו אנחנו כשזה קורה, יש לנו את הספק הזה של רגע, זה בגללי, זה קרה כי זה...
זה כל פעם זה פלא חדש, וזה אחת המתנות לבחור בעבודה הזו, לעזור לאנשים לראות כל פעם את הפלא הזה מחדש.
מה זה היית בקונפליקט? זה מעניין.
אני לא כל כך אוהבת לדבר על על מטופלים שלי, מחיסיון, אבל זה קשור למיניות, מיניות של של האבא במקרה הזה. אז זה כלי אחד שאני באמת מאוד אוהבת כי הוא חזק, אבל לא קל לכל אחד לצלול לנבחי הנפש ולרגשות ולהיסטוריה המשפחתית.
אני חושבת שהרבה פעמים, לפחות מניסיוני, הרבה פעמים באמת למצוא את הסיפור הוא החלק הכי קשה.
לחלוטין.
גם כי לרוב זה סודות משפחתיים, והם אלה שהופכים בסופו של דבר גם לבעיות ולמחלות.
ממש ככה.
וגם הרבה פעמים זה מאמת אותנו עם איזושהי מציאות שלאו דווקא רצינו לראות אותה. זאת אומרת, יש לגמרי. לי מתאמנת שגם עבדנו ביחד על סוג של תרשת נפוצה, ו... פתאום הייתה לה תגלית נורא נורא קשה על מי זה הדמות הזאת של אבא שלה, וזה היה משבר מאוד מאוד רגשי קשה, שגם בזה אנחנו...
ובדיוק לכן זה, הרמת לי להנחתה. אני גם למדתי פסיכותרפיה, שנתיים, אני עוד בתהליך, אבל הרגשתי שיש צורך גם בהחזקה רגשית של נכון הדבר, מה. ולא רק הכלי הזה שהוא מהמם ומדהים, אז גם החזקה רגשית, ובנוסף יש לי את ההחזקה האנרגטית, שאני גם מטפלת אנרגטית, מרחוק, מקרוב, שגם שחרור דפוסים, וגם עוד כל מיני מניפולציות אנרגטיות שקיימות, אז איפשהו השילוב הזה, יחד גם קצת נומרולוגיה, ואני עושה הכל כזה מהכל, פרחי בח, אני מאוד אוהבת ללמוד.
שמונה שיטות בערך, ליאורי, סטודנטית
והיד עוד מטויה. זה הכי כיף בעולם ללמוד. אני אוהבת להביא למטופלים שלי באמת את הטוב ביותר, ולהשתפר עבורם כל הזמן. השילוב הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי, בין הביולוגי לרגשי לרוחני. יש משהו שקוראים... ריפויים מופלאים שאני שוב אני רק הצופה, אני רק המאפשרת, ומדהים. אני מודה כל יום בעבודה שבחרתי בתקופה הזו במיוחד. עלתה שאלה באיזו קבוצה וכתבו מה הבנתם מהתקופה הזו, ואני אמרתי שגם אם לא הייתי מרוויחה כסף ממה שאני עושה, עדיין הייתי ממשיכה לעשות את זה, שזה בעיניי התמצית של להיות עצמאית, לבחור את מה שאתה עושה.
לבחור במהות, של להיות במהות שלך, של להיות בשליחות שלך. דיברתי זה בתוכנית הראשונה, שבאמת זה אחד הסממנים.
כן.
וכאילו, טוב, לא משנה איזה כאוס, איזה... את יודעת שאת שם. תגידי, מעניין אותי לדעת, דווקא כמישהי שהיא מאמנת, מה הם החוויות הפנימיות שלך כצופה? כאילו, בעצם אני שואלת, יש גם אנחנו מהצד של שמאזין ומקשיב ורואה את התהליכים של המטופלים מולנו, אז הרבה פעמים קורה לנו גם משהו.
ברור. כשלומדים פסיכותרפיה בשנתיים הראשונות, שנה הראשונה זה רק מתחילים, ובשנה השנייה זה בכלל קופצים עמוק עמוק, אתה קודם כל נוגע בעצמך, כלומר במקומות החשוכים אצלך. אתה לא יכול, בעיניי, כן? דעתי בתור מטפלת.
לגמרי.
להיות מטפל טוב ולקבל את מה שעומד מולך, אם אתה לא יכול לגעת במקומות האלו אצלך. ואחד הדברים שאני מתגאה בהם בקליניקה, זה חוסר השיפוטיות המוחלט שלי, ושמאוד קשה לזעזע אותי.
בשפה של סאטיה זה נקרא ריקות.
אוקיי.
שזה אומר לקבל את האמת כפי שהיא, זאת אומרת, להסתכל עליה ככה, בלי לשפוט אותה, בלי להציג אותה, וזה שריר נהדר בעיניי לכל תהליך.
לחלוטין, ואחד הכלים המאוד חזקים שלומדים בפסיכותרפיה, זה לסיים סשן, וגם בתחילתו וגם בסופו, לבדוק איפה אני. אז כאילו רגע לעצור, איפה אני בתחילת הטיפול, ובסופו, איפה נגע בי, מה, לנשום תוך כדי הטיפול, וזה מאוד קשה לעשות, כלומר, זה עבודה, זה ממש שריר שצריך להפעיל, בשביל לשהות במקום, אם נוח לי, לא נוח לי, לשאול למה נוח לי, לא נוח לי, ולהודות בזה. וזה כלי נורא חשוב, ומטפלים ששוכחים לעשות את זה, לפעמים זה מורגש בקליניקה, ויכול מאוד להיות שגם אני נופלת שם, אבל כן, זה ביקורת כזו שאני עושה לעצמי תוך כדי טיפול.
כל טיפול?
כן.
אוקיי, רק שאני אספר לכם קצת לפני שהתחברנו ללייב. אני חיטיתי פה עם הגבונים, וליאור חיטה פה את הכל בתדרים.
ניקיתי אנרגטית בזמן שמור ניקתה פיזית, ותראה, זה השילובים.
לגמרי. אז זה בדיוק מה שמעניין, תגידי, מכל הכלים האלה, דווקא בתקופה הזאת, שאנחנו לא נגיד את שמה, כי ליאור לא מוכנה שאני אגיד את שם התקופה. אז דווקא בתקופה הזאת, איזה כלי בעינייך הכי חזק?
וואו, קודם כל, כל אחד הוא, אני כל הזמן אומרת לבן שלי, יש לנו כזה מוטו, כל אחד הוא יחיד ומיוחד. אז כל אחד יש לו את הכלי שלו, אבל כן, בעיניי יש כלי שמאוד מאוד חזק וטוב לכולם, שאני אשמח שמי שצופה בנו, מקשיב, השתמש בו, וזה קרקוע. זה נשמע כזה...
ואם יש לכם שאלות, תשאלו, אנחנו רואים את התגובות, אנחנו רואות את התגובות שלכם בלייב של הפייסבוק, אז אתם מוזמנים.
אז קרקוע, מה זה אומר בעצם? עם כמה שאני מאמינה ברוח, ובעיניי אנחנו נשמות ונפשות, וכל אחד וההגדרה שלו, אנחנו פה על כדור הארץ, על האדמה. והרבה פעמים, במיוחד שהאנרגיות בחוץ כל כך סוערות וחזקות, וגם אם אנחנו לא רוצים, את יודעת, דרך החדשות, וגם כאלה שלא מקשיבים כמוני לחדשות, זה חודר, כלומר, זה במרחב.
את רואה את האוויר, את נושמת את האוויר הזה של הבידוד בכל מקום.
אז אחד הכלים הכי חזקים, ושאני עושה כל בוקר, אנחנו עושים כמשפחה אצלנו, וגם כשאני מרגישה מעופפת או לא מרוכזת, או כאבי ראש, סחרחורות, כל הדברים האלו שזה, זה קרקוע. מה עושים בעצם? זה שתי רגליים על הרצפה. כן, מור.
אני מיומנת. אני את זה איתך כל פעם.
נכון. אז זה שתי רגליים על הרצפה. אפשר עדיף לעצום עיניים, כי יותר קל...
זה מגניב ששומעים את הנשימה שלנו.
זה, כן.
זה מטריף.
אז יותר קל פשוט לדמיין כשעוצמים עיניים, ופשוט מבסיס עמוד השדרה, ממש מעצם הזנב ומכפות הרגליים, לדמיין שורשים. אפשר לדמיין אותם דקים, עבים, מסתעפים, ישרים, איך שאתם רוצים, איך שנוח לכם. פשוט ממש לדמיין אותם, יורדים עמוק, עמוק, עמוק. לבסיס כדור הארץ. עמוק, עמוק. חוצים את האדמה, את השכבות השונות, עד שמגיעים למרכז כדור הארץ, ומשם אפשר למשוך אנרגיה, מין חום כזה של עם האדמה, בצבע חום, אדום, ולעלות אותו דרך השורשים, דרך כפות הרגליים, ולעמוד השדרה. והכלי הזה ממש עוזר רגע להיות בה, כאן ועכשיו.
נכון.
וממש כשפותחים עיניים, אני תמיד קורא, אני ממש מרגישה כאילו אני... הדברים נראים אחרת. קצת יותר הנשימה נרגעת, הכל קצת יותר
נרגע. נכון, אני יכולה להוסיף לזה גם עוד שני כלים נחמדים שאני אספתי, חלקה מסאטיה, חלקה מ-NLP וכולי. אחד זה לשים לב לנשימה, תוך כדי הקרקוע. והדבר השני, שזה טיפ פיסטרי בעיניי, זה הפפיים. זה פשוט לתת להם לנוח, להוריד אותם אפילו, גם אם זה לא עצימה מלאה של העיניים, העיקר שהאף ינוח, כאילו זה, שזה בעיניי, כי יש איזו התעסקות עכשיו, רגע, העיניים שלי מרדדות, האף הפעמים שלי זה, ואז הפוקוס הופך להיות לא על הדבר הרצוי, בוא נגיד ככה.
לגמרי.
אז ליאורי, בואי נעבור לעוד שיר.
בטח.
השיר הבא שליאור בחרה זה שיר לשירה.
נכון, זה אחד השירים האהובים עליי, אני מאוד אוהבת להשמיע אותו לבת שלי, הוא קסום ממש, הוא קסם של שיר, וגם בחרתי רק מוזיקאיות, אמרנו בנושא נשים.
למה בחרת אותו?
הוא קסם, זה באמת שיר שמרגש אותי, לא משנה כמה פעמים אני אקשיב לו, הוא מרגש אותי ובא לי כזה לתת אותו כרגע לאחרים שמאזינים.
באנרגיה.
כן. כן.
יאללה, בואי נזרום על זה. טוב, ליאורי, אנחנו ככה מדיינות על מה להתמקד.
נכון.
ואמרתי לך שבא לי נורא 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 להתמקד על הריקול, כי אנשים באמת לא מבינים כל כך את הדבר הזה. יש לזה משמעות אדירה, ודווקא עכשיו בתקופת ה-K.
את יכולה לקרוא לזה תקופת...
המלכה.
המלכה, בדיוק, המלכות.
המלכה. אז דווקא עכשיו, בעיניי זה נורא לא משמעותי להביא את זה לאנשים.
בשמחה.
כדי שהם יבינו כמה זה קשור, הכל בהכל, ואז פתאום התמונה תסתדר, כי מעצם היותנו אנשים אנחנו מנסים להבין. מנסים להבין איך קורה שיש כזאת מגיפה, ולמה אנשים מסוימים מתים, ולמה אנשים לא, ומה קורה פה בעצם. אז חוץ מהסיבות הרוחניות הגבוהות לבכלל מה זה מגיפה, ואיך זה בכלל תקף את כל העולם,
שזה יש לי הסברים.
באמת?
ברור.
אז קדימה, בואי נדבר על זה.
מה זה הסברים? זה לא שלי, אבל אני הרבה מתעמקת בזה. אני הרבה מתעמקת בנושא מהפן היותר רוחני, היותר גבוה. אני דווקא אוהבת לרוב להוריד את הדברים לקרקע, ולא להישמע פה, אבל זה מעניין אותי ברמה הרוחנית. בעיניי, בשביל לשנות פרדיגמות, בשביל לשנות דפוסים, המוח האנושי צריך לעשות דבר בערך 21 יום. לא בערך, זה המדע.
זה הסיבות שכל האתגרי הודעה וזה וזה הם 21 יום, ואז נהיה איזשהו שינוי.
ולי היה ברור כשכל זה התחיל והתחיל הסגר, אמרתי, אוקיי, פחות מ-21 יום זה לא יהיה, כי יש פה פרדיגמות חברתיות ואנושיות שחייבות להשתנות. אם זה ברמת ה... אפילו הכנת אוכל שאנשים...
בסדר, אני חושבת את זה. עכשיו, סליחה שאני קוטעת לך בפעם המיליון. אבל כאילו, הבידוד הוא ל-14 ימים.
נכון.
נכון? פלוס ספר, נכון?
נכון.
אז בעצם זה 20... כאילו...
לחלוטין. זה ממש... אני גם הבאתי את זה, דנתי בזה הרבה. כמה... איך אנחנו עובדים וכמה... זה תלוי בנו כמה זמן זה יימשך ברמה הרוחנית. אם נשנה את הדפוסים האלו, אם נלך לקראתם, אם ניקח את הקדמה וננצל אותה. כמו סדנאות עכשיו, שאנשים יכולים מכל העולם להצטרף, וכבר לא צריכים לטוס. או הזיהום האוויר, והזיהום בכלל. הבזבזנות, הקניות של כלום, של דברים. כל הדברים האלו משתנים עכשיו בעל כורחנו, וזה מופלא. אני מסתכלת על זה, אני יודעת שזה... אני לא אמורה לחייך ולשמוח על התקופה, אבל התקופה היא מופלאה בעיניי. יש פה, קורה פה משהו...
יש פה ניקיון.
מדהים. ניקיון ברמה האישית, ניקיון ברמה הרוחנית.
שוב, מסתייג שאנחנו עדיין מצרות על מי ש...
כמובן, זה לא סותר.
נפגע מזה בכל צורה, אבל עדיין ברמה הרוחנית יש פה גם עדיין איזשהו ניקיון.
יש פה איזשהו משהו מאוד גדול שקורה, האנושות משתנה. זה מדהים להיות חלק מזה, לחוות את זה.
את באמת חושבת שהאנושות תשתנה?
אני אופטימיסטית חסרת הקנה.
גם אני, אבל דווקא מתוך מקום שרגיל לראות אנשים שעוברים תהליכים, אני חייבת להודות ששינוי, טוב, שינוי זה באמת משהו מאוד אגרסיבי, כן? אבל נגיד... התגמשות של סיטואציות או הרחבה של הכלי הפנימיים שלך, זה משהו שלוקח זמן.
נכון, אבל אני אגיד לך משהו שאמרתי לגננת. במקרה, לפני יומיים. אבל אמרתי לה את זה בהקשר, אני אומרת את זה המטופלים שלי, וזה גם איזושהי, זה משהו שהולך איתי. בהיריון של הקטנה שלי, עוד לפני שטיפלתי, הלכתי ללמוד בודהיזם. לא באמת, ומדיטציה, וזה, לא התעסקתי בזה, הייתי בעולם אחר, בעולם של הקולינריה. ואז אני זוכרת שאני ואמא שלי דיברנו, ואמא שלי אמרה לי, את זורעת זרע, ואמרתי, בדיוק ככה, אני לא יודעת מתי אני אשתמש בזה, אני זורעת זרע. אז בעיניי, מה שקורה כרגע, אנחנו זורעים זרע לשינוי, לא קרמה.
לא, זה קרמה שהבשילה.
כן, אבל אנחנו זורעים זרע לשינוי, כלומר אנחנו... אנשים יכולים לקחת את זה, כרגע יכולים להשקוט את הזרע, יש לי חברה טובה ואהובה שמנצלת את התקופה הזאת בצורה מעוררת השראה, באמת, היא פשוט לקחה בשתי ידיים ואמרה, אם אני כבר בתוך זה, אז לפחות אני אמקסם את זה.
איך היא ממקסמת את זה?
איך היא התחילה ללמוד קורס מורי יוגה מהבית.
אני קראה כל כך הרבה אנשים שפשוט המיסו על עצמם את כל הקורסים
ולומדת ומעבירה
והכל בחינם והכל בשפע
מעבירה הרצאות בזום והיא בכלל בחורה מופלאה ואהובה אז זאת מישהי שאמרה, אוקיי, הנה, הגיע מתנה, בוא נצא אותה, ויש אנשים שמתמסתלים בבית, מעשנים, שותים, וזה הדרך שלהם, וזה בסדר, כן? כל אחד ודרכו שלו. אבל הזרעים נזרעו, אנשים רואים שינוי, אנשים מתגעגעים למבוגרים מהם, אנשים פתאום מעריכים דברים אחרת, רואים דברים אחרת. כסף נהיה כבר משהו שאוקיי, צריך לחשוב לפני שמוציאים, צריך להיות, כאילו דברים, אלו הזרעים, בעיניי, מבינה?
כן, אני רק אחדד עוד משהו, שקרמה, הזרע שנזרע, זאת הכוונה. זאת אומרת, אני תביא נותנת את הדוגמה של הסיגריה, כן? נגיד כאילו זה אפשר כאילו להשן סיגריה, להעיף את הבדל על הרצפה, וכל עוד לא היית מודע לזה שאתה כרגע פוגע או מזהם וזה, לא זרעת שום דבר רע. כאילו, לא רע, אלא שלילי, בוא נגיד, נקרא לזה, איך שנקרא לזה. אבל אם אתה זורק את הבדל של הסיגריה, כאילו, ואתה יודע שאתה עושה איזה משהו שהוא כאילו פוגני או לא זה, אז זה מה שאתה זורע באותו רגע. אוקיי? וצורך העניין, אם ניקח את זה נגיד סתם לסדנאות, לכל מה שפתוח כרגע, אם הכוונה היא להעניק, לתת, להרים אנשים, לתת מוטיבציה, לפתוח את התודעה או את הידע או להעניק מהידע שלך, זה מה שתזרע. אם הכוונה שלך היא אחר כך לגייס את הכרטיס אשראי של האנשים האלה, זה הזרע, זה הזרע שתזרע, אוקיי? אז בקרמה הכוונה היא זאת שזורעת את הזרע. אז זה באמת מעניין איך העולם הזה בעצם כרגע קוצר כנראה איזושהי קרמה שהבשילה.
אני גם חושבת שהרבה אנשים רצו עצירה, במודע או שלא במודע.
זה קטע, אה?
המון אנשים, אנחנו בתוך איזשהו מרוץ עכברים שהוא מאוד מתיש, ואנשים ביקשו את זה, ותודעה קולקטיבית עובדת. אנחנו מתכווננים על משהו, אנחנו מזמנים אותו, אמרנו, זימון זה המילה שלי, שאני מאוד אוהבת, וזה כלי מאוד עוצמתי בעיניי. אז כשהוא עובד כקולקטיב, כהרבה אנשים שרוצים, קוראים דברים. כשאנחנו לא מדייקים את הזימון, כמו במקרה הזה, זה מגיע בצורת מגפה.
נכון, שבאמת בתפיסה הריקולית יש גם את מה שנקרא המחלות הדתיות, הגזיות, שיש סיפורים טראומטיים או לא קונפליקטואליים נקרא לזה, של אומה.
נכון. ליהודים יש את זה הרבה.
מאוד. יש מחלות ספציפיות, כאילו, לכל...
כן, השואה עשתה את...
זה היה שחפת?
שחפת הגיעה אחרי מלחמת העולם השנייה.
נכון. זכרת הקונפליקט של שחפת?
שחפת באה כדי לתקן פחד מוות.
נכון,
זה גם... כי עובדת על הריאות, כן.
נכון, שזה די דומה...
אבל היא באה לתקן. היא באה לתקן. כלומר, ברגע שמחקנו את השחפת בגלל חיסונים, אז הגוף מנסה למצוא דרכים אחרות לתקן. הגוף שלנו הוא יצור חכם. כשאנחנו מתערבים יותר מדי, ואני לא נגד הרפואה המערבית, שזה לא ישתמע ככה, הרופאים עושים...
אנחנו בשיתוף.
אנחנו בשיתוף מוחלט, הרופאים עושים עבודת קודש, במיוחד כרגע, ובאמת זה אנשים שרוצים לעזור. אני חושבת שבמקרים מסוימים הם חסכים אישי. והיום הרפואה המערבית יותר ויותר מתקרבת, ותלכי לרופא משפחה, והוא ישאל גם בפן הרגשי. ולכן יש המון מחלות שנחשבות מחלות סטרס, מחלות פסיכוסומטיות. היום כבר אומרים על פיברומיאלגיה, שזו מחלה פסיכוסומטית.
לדעתי הכל כאילו...
נכון, אנחנו יודעות את זה, אבל...
אנחנו יודעות את זה, אבל הרפואה הקונבנציונלית עוד לא פתוחה לזה גם.
נכון, אבל זה יותר ויותר הולך לשם, והיום גם יש הרבה דיבור, יש לי חבר טוב שמעביר הרצאות בכל העולם, על זה, על לראות את החולה כבן אדם שלם. כסיפור. בן אדם יותר אנושי, כן, כסיפור. וזה ריקול. ריקול זה להקשיב לאינדיבידואל, לסובייקט ולא אובייקט, ולשמוע את הסיפור שמאחורי הבן אדם, ומה מרכיב אותו. כל אחד הוא יחיד ומיוחד. וזה שבן אדם אחד קיבל את הכתר, ועוד בן אדם קיבל את הכתר, זה לא אומר שיש להם קונפליקט דומה. הסיפור הוא לא אותו סיפור. וזה חשוב להבין. כלומר, אם לשני אנשים יש סרטן, זה לא אותו סיפור. כן, אנחנו נחפש קונפליקט, איזשהו שם גדול לקונפליקט.
כן.
אוקיי,
נכון.
מקווה שזה מובן, ואם לא מובן, אתם
יותר אתם מוזמנים לשאול. כן. ואנחנו נגיב לכם. אבל באמת בהקשר הזה, לתקופת המלכה, אז האיברים, אני דיברתי על זה בכמה סרטונים, אבל אני אחזור על זה כי אני לא יודעת מי רע ומי לא. האיבר שנפגע במחלה הזאת זה
הריאות.
אוקיי? בואי תספרי לכולם מה זה אומר בתפיסה הריקולית ואחר כך.
אז בריקול, איבר זה דבר גדול, יש נדיות הרי, יש כל מיני. אבל בגדול, אם אנחנו מדברות מאוד בגדול, ריאות יושבות על פחד מוות או על בהלה מאוד גדולה. אז בוא נגיד שהמתח...
זה כאילו פחד על הקיום שלי.
נכון.
זה יכול להיות קיום כלכלי, זה יכול להיות טריטוריאלי, זה יכול להיות פשוט בהלה.
נכון, בהלה מאוד גדולה. אז בוא נגיד כשמפציצים אותנו בחדשות ובכל מקום ומפרידים אותנו מאנשים אחרים, בעצם מנציחים את אותו קונפליקט רגשי שמייצר את המחלה מלכתחילה.
נכון. זאת אומרת, בעצם הסוגיה היא הדילמה, היא איך יכול להיות שבן אדם X נדבק וחלה, ובן אדם Y לא חלה.
נדבק והיה ללא סימפטומים לדוגמה, והסיפור הוא רגשי, כלומר מה הרקע הרגשי שלו.
זאת אומרת,
תקראו לזה מחלות הרקע, זה מחלות הרקע הרגשיות, בוא נקרא לזה ככה.
בדיוק, זאת אומרת שזה שנדבק כנראה מחזיק איזשהו קונפליקט חזק בהיבט של הפחד מהמוות או הפחד על הטריטוריה או הפחד, עכשיו בוא נסביר מה זה פחד למשל מטריטוריה, כן? סתם אני אקח את הדוגמה של הבחור מהחנות צעצועים, אני הייתי מחר, לא משנה, לא נזכיר את שמה. בין הראשונים שנדבק, נכון. כן? הדבר הראשון שהוא עשה, זה ללכת לחנות. עכשיו תחשבו על זה, הוא כנראה ידע, או לא ידע, או חשב שהוא נדבק, ואז הדבר הראשון שהוא עושה, זה מה הוא עושה, זה מגונן על הטריטוריה.
נכון.
כי גם עסק שלך זה טריטוריה, כן? טריטוריה זה יכול להיות הבית הפיזי, זה יכול להיות מישהו שקרוב אליך מהטריטוריה שלך, זה יכול להיות העסק שלך וכו' וכו'. אז הבהלה על זה גרמה לייצר קונפליקט, ואז הוא אוטומטית נדבק.
וככל שיותר אנשים נדבקים, הבעלה יותר מתפשטת, ואז זה מין
לופ.
כן, כדור שלג שכזה. ובאיזשהו, אנחנו נהיים אפתיים, אני חושבת, באיזשהו מקום עם הזמן, ולכן לדעתי זה ירד.
זאת אומרת שאנחנו מתרגלים למצבים.
כן.
ואז כשאנחנו מתרגלים, אנחנו מנרמלים אותם.
נכון, אנחנו יצורים סתגלתניים, ככה אנחנו מצליחים לשרוד. אם לא היינו יודעים להסתגל, לא היינו, דרך אגב, זה מתחבר לדבר אחר, שמחקרים שנעשים בפסיכולוגיה חיובית, שאני יודעת שאת מאוד אוהבת, אני לוקחת הסטגנטיות, ואני אומרת, רוב העולם הוא אופטימי, הוא חושב שיהיה טוב בסוף.
נכון, וגם יש את לי זה לא יקרה, כאילו, וכזה, נכון, אז קודם כל, נכון, יחד עם זאת, מה שמחבר אותי למקודם, זה שאם זאת שאנחנו, בגלל שאנחנו אופטימיים וסטגלנתיים, כן. אז יש משהו שגם הרבה פעמים מחזיר אותנו לבד הביטס שלנו.
נכון.
זאת אומרת, נורא מהר אנחנו יכולים לעוף בחזרה למקומות שהיינו רגילים אליהם, או לכל מה שאמרנו לעצמנו. בדיוק היום שאלתי את בעלי, כשנכנסנו הבית, אז אמרתי לו, שלדעתי תוך 3 חודשים, אם לא יש סוף סיבוב, אנחנו לא נזכור, כאילו, אנחנו לא, זה כאילו יראה לנו כמו איזה עוד איזה משהו כזה שחלף לידינו, כמו איזה חתול שחור שעבר ברחוב, שראינו אותו, הוא היה שם, אבל כאילו, זה, אני לא בטוחה עד כמה אנחנו, כאוכלוסייה, כאנושות, נעשה באמת איזושהי רוויזיה, או איזשהו שינוי של הרגלים. אני לא בטוחה. כי עובדה שהקניונים יפתחו שוב, ואז תהיה צריכה. ועובדה, וגם אני גם מהצורכת, כן? זאת אומרת, אני לא שאני חושבת בעד או נגד, אבל הקצב של אנשים, כאילו, גם את וגם אני מדברות עם הרבה מאוד מתאמנים ומטופלים, שאומרים לנו, וואי, הייתי צריכה ממש את המנוחה הזאת, הברייק הזה. ומצד שני, בברייק הזה מאוד, יש הרבה מאוד סבל, שזה הסיבה כן. למה אנשים בורחים מלכתחילה מהברייק הזה.
ולכן אני חושבת שזה ממשיך. כן, אני חושבת שעד שלא יהיו שינויים ממש ברמה הנוירונית במוח, זה ימשיך. ואני לא מסכימה איתך במקרה הזה.
קדימה.
אני ממש חושבת שהולכת להיות פה קפיצה רוחנית. אני חושבת שאנשים מגלים יכולות בעצמם, מגלים את עצמם. אני גיליתי שאני יודעת להפות חלה. וגיליתי שאני אימא יותר סבלנית ממה שחשבתי שאני. ובאמת, זו האמת. אני מטורפת על הילדים שלי, אבל לא חשבתי שאני אצליח לשרוד, להיות איתם כל יום, כל היום, בלי אפשרות של להעסיק אותם מחוץ לבית, במשך 5 שבועות, ולשמור על איזושהי שפיות בבית, וזה קורה, ואני עדיין מוצאת נקודות שאני נהנית בהם, והם נהנים בהם.
איזה קטע.
כן, ואלו גילויים שאנשים...
לא היו זוכים בהם, לא היו זוכים לגלות.
ואני כאופטימית חסרת הקנה, אני אמשיך להאמין שהדברים קורים בדיוק מהסיבה שהם היו צריכים לקרות, ולטובתם הגבוהה ביותר.
אוקיי. קודם כל, אני כן מסכימה, אני איתך לגמרי, בקטע הזה גם אני גיליתי שיש לי צדדים נפלאים בתור אימא, שזה משהו שהיה לי עליו ספק, למרות ששוב, בציניות אני אומרת את זה, אבל אני באמת מקווה שאנחנו ניקח את זה לאן שהוא חיובי, ושדברים יתחילו להשתנות. ליאורי, יש לנו כזה, זה נגיד 7 דקות. אז במקום בזבז את הזמן על שיר, אולי, לא יודעת. אז אני רוצה שתספרי לנו מה זאת הצלחה בשבילך, או איך תדעי שאת בהצלחה.
הצלחה בשבילי זה ריפוי של המטופל, או שיפור, כי לא תמיד אפשר להביא ריפוי, אבל ההצלחה האמיתית זה מטופל או שחזר אליי בגלל נושא אחר, כי הטיפולים בדרך כלל קצרי, כן.
הטיפול בריקול הוא 15 שנים, נגיד, משהו כזה.
עכשיו כבר יוצא הרבה פחות, אבל ושהם ממליצים עליי. זו הצלחה בעיניי, לדעת ש... תראה, לפעמים מטופל נעלם לי, סיימנו, נעלם, לא יודעת מה קורה איתו, ופתאום אני...
תשמעו על קשר, חבר'ה.
ופתאום אני מקבלת, שלום, קיבלתי עלייך המלצה מ... וזה הדבר, זו הצלחה בעיניי, כלומר, לדעת שהשפעתי, שהשפעתי לטובה ושזה עובר.
ואם לא תקבלי?
מה?
אם לא תקבלי את הפידבק הזה?
אני בנתינה, אני אומרת את זה מהיום שכל הסיפור הזה התחיל, אני בנתינה.
האם עדיין יש משהו אחר פנימי שיהווה עבורך הצלחה?
הסיפוק הוא מעצם, כן, גם אם אני לא אקבל את הפידבק, הסיפוק הוא מעצם זה שהייתי שם, שהייתי שם בשביל מישהו, באמת, זה הסיפוק, זו הצלחה. כלומר, זה שאני עדיין יכולה לעשות את מה שאני אוהבת כל יום. לקום בבוקר, ואני עושה את מה שאני אוהבת. כן, תקשיבי, אני מחייכת, מה ששומר לי על שפיות בימים ההזויים האלו, זה שאני נכנסת לקליניקה שלי ומטפלת החצי שעה, שעה, שאני יכולה להעניק, שאני יכולה לתת מהידע שלי, שפונים אליי, זה פלא בעיניי.
מדהים, אז אני רוצה לשאול אותך, אני שואלת את כל, את כל מי שבא להתארח כאן, על פאק-אפ אחד. שאני יודעת שזה מסבך אתכם נורא, כולכם אומרות לי, מה את רוצה? אבל בכל זאת, אני חושבת שאין הצלחות בלי איזה שהם פאק-אפים. אפשר לקרוא לזה אתגרים, אפשר לקרוא לזה כישלונות, אפשר לקרוא לזה whatever, אוקיי?
אוקיי.
אבל כן איזשהו משהו שאמרת, זה קרה והוביל אותי למשהו אחר, או למדתי, קרה משהו שלא בא לי טוב, או הוצא אותי מהשקט שלי, ואז קרה אחריו משהו שעורר אותי ל...
אז הפאק-אפ שלי הוא לא מעולם הטיפול, הוא מהעולם הקודם שלי.
תספרי עליו רגע.
בקצרה,
איך שתי הקצוות האלה מתחברים?
עבדתי במחירות רוב החיים שלי, ומנהלת אירועים, ובתחום הקולינריה, והייתי מנהלת אירועים באחד המלונות הכי יקרים בארץ, מלון מהמם. וארגנתי באמת לאחד מהאנשים העשירים בעולם אירוע יוקרה, ושום דבר לא הצליח, באמת, כאילו נפל שולחן באמצע האירוע, וכל מה שיכל לא ללכת כמו שצריך, הלך לא כמו שצריך, מרפי היה איתי טוב טוב שם, עזר לי.
חובבים אותו.
בסוף הם יצאו מרוצים, ואני כזה הצלחתי להרגיע את כולם, ודרך זה גיליתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות יותר. אני לא רוצה יותר להרגיע את כולם וכל היום לחבות שריפות, ואם אני כבר עוזרת לאנשים לחבות שריפות, לפחות שזה יהיה מהמקום הטיפולי. ולמזלי קיבלתי את ההזדמנות כשהבת הקטנה שלי נולדה, ופניתי לעולם הזה, ואני מודה על כך כל יום.
מהמם. יש לך איזשהו טיפ?
כן.
או מסר? או טיפ או כן. מסר?
כן. בתקופת המלכות, ובכלל משהו שאני עושה כבר שנים.
מה זה תקופת המלכות?
תקופת הכתר. ובכלל... את יודעת שאני לא מרשה להגיד את המילה, הבירה.
אני משתמשת בכלים שלך.
אני כותבת או אומרת הודעה אחת לפחות, בין אחת לשלוש הודעות ביום לפני השינה, או צוחקת. אני ובעלי מאוד טובים בלהצחיק אחד השני לפני השינה, במשחקים הכי מטופשים בעולם. אבל אני ממש מוצאת מה הדבר הטוב שקרה באותו היום, וכשהולכים לישון ככה, כל הרזווית של היום משתנה, וזה גם מלמד את המוח, אם אנחנו דיברנו על שינוי הרגלים, להסתכל ולהודות על הדברים, במקום לחשוב איפה התפקשש לי.
נכון, זה בעצם סוג של שריר שמפתחים, כמו כל תהליך אימוני או טיפולי כזה או אחר, זה מעבר מאיזשהו הרגל, זה במקום להפעיל שריר מסוים שהייתם רגילים אליו, זה פשוט להמיר את זה למשהו אחר או להרגל אחר, ואז אם מתמידים בזה, כמו בספורט לצורך העניין, אז השריר מתחזק ונותן לנו את הבנפיט שלו. שיר אחרון לסיום, ואחר כך נחזור ונקשקש איזה חצי דקה ונסיים. אז השיר האחרון שבחרת היה של ריקי גל, איש כיתה. למה בחרת אותו?
גם כל השירים שבחרתי הם כאלו שירים של גודביי, כאילו של מסר לנשים על רגיעה, על שקט. נראה לי זה מה שהכי חסר עכשיו.
אוקיי, אז יאללה, תהנו, אנחנו שומעות את זה.
צורחת? צורחת, כן.
ואנחנו נמשיך זה. מה אנחנו אומרות, איך אנחנו מסכמות את זה, איך אנחנו סגרות את זה?
אז אנחנו נסכם את זה כמו שאני מסכם את הימים שלי, ואנחנו נגיד הודעה, אז אני אשאל אותך מה ההודעה שלך להיום.
קודם כל ההודעה שלי להיום זה שבכלל הכרתי אותך, ושהסכמת לבוא ולהתארח, ושהיה לי כיף איתך כמובן.
גם לי.
והאמת היא שיש, אני תופסת את עצמי מודה הרבה בזמן האחרון. אמן. על הילדים שלי, זוגיות שלי, על ההורים שלי, על המצב הכלכלי שלי, על החופש שיש לי בעשייה שלי, כאילו זה דברים שאני חיה כל הזמן, אבל עוד יותר עכשיו. על מה את מודה?
אני מודה על הבן זוג שלי שתומך בי תמיד, ובזכותו אני עושה את מה שאני עושה. על החברות מהממות שמעשירות אותי. בזכות מור, עשיתי כל כך הרבה דברים אמיצים חודש.
תגדירי אמיצים, בואי.
בשבילי
זה אמיצים. יש כאלה שזה בקטנה בשבילי.
צילמתי שני סרטונים לפייסבוק, הגעתי לכאן, בשבילי זה אמיץ.
נכון.
נחשפתי, וזה המון בזכותך. אז אני מודה, אני מודה על זה שיש אנשים שמראים לי את זה, ואני מודה לעצמי על זה שאני לוקחת את ההזדמנויות בשתי ידיים.
כן. תדאגי להעביר את זה גם.
כן, זה תמיד. אני גם מודה על התקופה הזאת, שעם כל הקושי שבה, אני רואה מה היא מוציאה מאנשים, וזה דברים מופלאים.
אז אנחנו מודות לכם שצפיתם. צפיתם וצפיתן, אתם מוזמנים לעקוב ברדיו חברתי הראשון, גם באפליקציה וגם בפייסבוק. לעקוב אחרי הקהילה שליאור הצטרפה כרגע לנהל אותה, ונקראת תודה פוגשת נשות עסקים בפייסבוק,
וכל מי שרוצה מוזמן לשלוח לי הודעה גם פרטית, ואני עם שאלות.
איך תופסים אותך?
אז בפייסבוק ליאור סבר בעברית, בעמוד שלי
ליאור מתויגת גם בדף,
נכון, או באנגלית זה הפרופיל שלי, וגם בקהילה שלנו, ובשמחה, אני מאוד אוהבת לענות לשאלות, אני מאוד אוהבת לעזור. אז
זהו, אז תודה רבה לכולכן, ואנחנו נתראה עוד שבועיים, גם במפגש כזה, וזהו, שיעבור לכם הבידוד עם הרבה אוויר, נכון?
כן.
יאללה, לילה טוב, ביי ביי.
לילה טוב. תודעה פוגשת נשות עסקים. עם מור טולדנו.